בפרשת השבוע, פרשת ויחי, נמצאים הברכות של 12 השבטים, שהברכות שיעקב מברך את 12 השבטים, איש כברכתו בירך אותם. מה המשמעות של זה? מבואר זה בחסידות שכל אחד מהשבטים הייתה לו תכונה אחרת, מהות פנימית אחרת. והברכות זה העזרה לחשוף את אותה מהות פנימית מיוחדת של אותם שבטים. אולי נקדים איזו הקדמה קצרה. היה את שבט יששכר. שבט יששכר, התכונה המיוחדת של המהות העיקרית שלו זה היכולת, הם היו חכמי תורה גדולים, יכלו לעסוק בתורה. היה להם כושר עיון פנימי עמוק שנתן להם את היכולת. זה הברכה שהם גם קיבלו. שבט זבולון למשל, זה שבט של סוחרים. יש מישהו שהתכונה העיקרית שלו זה היכולת לעשות מסחר, לפעול בעולם. זו תכונה אחרת לגמרי מהתכונה של שבט יששכר. וכך הלאה, לכל אחד מהשבטים הייתה תכונה מיוחדת, שהנושא הזה, התכונות המיוחדות, צריכות גם ללמד אותנו שכל אחד צריך לדעת, לזהות, מה בעצם הנקודה הייחודית, המהותית, המיוחדת, שמתאימה, שהיא בעצם התפקיד המיוחד שלו בעולם. כמו שיש לנו דברים משותפים לכולם, שהדברים המשותפים לכולם, זה אותם דברים שאנחנו מקבלים מהאבות, מאברהם, יצחק ויעקב. הנקודה הזאת של האבות, כל אחד צריך, יש כללים עיקריים, האבות זה כוח החסד והאהבה שאנחנו מקבלים מאברהם, האהבה אמיתית, כוח הגבורה והיראה שאנחנו מקבלים ממידתו של יצחק, כוח הרחמים שמקבלים מיעקב אבינו, מידת התפארת, מידת הרחמים. הנקודות האלה הן קיימות ושייכות לכל אחד מאיתנו. אבל יש נקודות פנימיות ייחודיות שאחד יותר שייך לשבט זבולון במהות הפנימית שלו, יותר שייך לפעול בעולם, לעשות, סמך זבולון בצאתך, לצאת החוצה, לפעול ולעשות. אז ודאי שהתפקיד העיקרי שלו, שהוא לא שייך לכולם, הוא שייך לקבוצה מסוימת, שהוא מזהה אותו, זה דווקא להיות פועל ולבטא את זה, את אותה שייכות בעולם. אותו אחד ששייך לשבט יששכר, לדוגמה, אז עיקר התפקיד שלו, עיקר העניין המיוחד שלו, זה להיות שייך לאותו עיון בתורה, וככה כל אחד מהשבטים, אנחנו לא נפרט פה כרגע את כולם, לא נעסוק כאן בכל הפרטי פרטים של המידוח, אנחנו רוצים להתמקד באחד מהם. אז כל אחד מהשבטים יש לו תכונה ייחודית מיוחדת, וכך גם אדם צריך ללמוד לזהות מה התפקיד המיוחד, התחום המיוחד, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ושהוא צריך מתוך זה לפעול. עכשיו יש כמובן תחומים כלליים, כמו 12 השבטים, ואחר כך זה מתפרט גם לתפקיד הייחודי ממש של האדם. שכל אדם יש לו ודאי תפקיד ייחודי לגמרי, שבזה הוא שונה לגמרי מכל בני האדם האחרים. כמו שהזכרנו בעבר, את המאמר שמביא האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, פרשת ניצבים, שבכל אחד מעם ישראל יש בו נקודה פנימית, שהנקודה הזאת, בכל אחד זה נכון, בנקודה הזאת הוא מעל כולם. מעל כולם כפשוטו. ובכל אחד, אבל כיוון שזה בכל אחד, אז זה נותן התכללות אמיתית בין הנשמות של עם ישראל. מה זה בעצם ההתכללות? מה זה ההתכללות האמיתית? מה זה מושג התכללות אמיתית? שכל אחד הוא בעצם נותן את הנקודה הייחודית שלו לכולם, אבל כיוון שזה נכון על כל אחד, אז כל אחד גם צריך לקבל מכולם. כי מה שיש לו ייחודי, לי אין. כמו שמה שלי יש, לאף אחד אין, ככה מה שיש לכל אחד, לאף אחד אין, ומילא צריכים התקללות אמיתית. לכן אדמור הזקן ממשיל את זה, את ההתקללות הזאת, כמו המשל של מעגל. שבמעגל, כל נקודה במעגל, היא נקודה שמעל כל הנקודות האחרות, ומצד שני גם מתחת לכל הנקודות האחרות. אז ממילא, כמו שבמעגל, כל נקודה היא מעל כולם ומתחת לכולם, ככה כל אחד יש לו את הנקודה הייחודית שלו, את התפקיד הייחודי שלו בעולם, שבזה הוא נותן ומשפיע טוב לכולם, וכל אחד יש לו גם את הנקודה שבה הוא מקבל מכולם. ומתוך זה נוצרת אחדות אמיתית. אבל לגבינו, יש לכל אחד את התפקיד הייחודי המיוחד שקדוש ברוך הוא נתן לו באופן ספציפי, והוא שייך כמובן אותה נקודה לחלק מתחום שגם לא שייך לכולם, אלא זה כמו השבטים, ועד שוודאי יש את העניינים הכלליים ששייכים לכולם, שאותם אנחנו מקבלים מהאבות. מה שרצינו היום להתמקד ולהסביר, זה את הברכה שקיבל יהודה, ואת הנקודה שכמובן יש כאלה שיותר שייכים לזה, כמו שעכשיו הסברנו, לאותה הנהגה מיוחדת של שבט יהודה, אבל כל אחד צריך למצוא, גם אם זה לא הנקודה העיקרית שלו, כל אחד צריך למצוא בתוכו גם כן קצת מעין זה, כי בסופו של דבר כל עניין, אפילו אם זה לא עניינך העיקרי, אתה צריך להיות גם כן שייך אליו. אני אסביר את זה קצת יותר, רק מה שכרגע התכוונו, זה כמו, יש אחד שהוא באמת יותר שייך להנהגה כללית, לאותו שבט שמנהיגים, אז יש לו באמת, ויש אחד שלפחות יוכל להנהיג את עצמו. אז גם הוא שייך לזה, למרות שזה לא עניינו העיקרי בעולם. עניינו העיקרי בעולם זה אולי להתעסק בתחום אחר. אבל גם הוא שייך לאותו תחום. אז לכן מה שאנחנו מדברים פה, מה שנסביר היום, בסופו של דבר זה שייך לכולם, או כעניינך העיקרי, או לפחות כתחום שאתה צריך כפרט לנסות גם כן אותו ליישם ולגלות. בברכה של יהודה, יעקב אבינו אומר ליהודה, יהודה, אתה יודוך אחיך. ידך בעורף אויביך. בצורה פשוטה, יהודה זה השבט שממנו יצאו המלכים, המנהיגים. המלכים והמנהיגים האמיתיים שייכים לשבט יהודה. עד שמלך המשיח הוא צריך להיות דווקא מזרע, מלך המשיח הוא צריך להיות דווקא מזרע דוד, שהוא משבט יהודה. אז בכלל, הנהגה שייכת ליהודה, לשבט יהודה. מה התכונה המיוחדת של שבט יהודה שמאפשרת להם את נושא ההנהגה, את הסוד הזה של ההנהגה, להיות מנהיגים. אז התכונה המיוחדת של שבט יהודה זה, אפשר לראות את זה מהשם של שבט יהודה. יהודה, מהו מלשון, הודעה, מודה, שלאה קוראת ליהודה, יהודה, היא אומרת, הפעם עודה את השם. פעם היא מודה. והשם נקבע על שם ההודעה. אנחנו בכלל, זה עוד יותר מבטא את העניין הזה, שהנקודה הזאת שייכת לכולם, כי בני ישראל בני מלאכים, שאנחנו קוראים יהודים, בפשטות על שם שבט יהודה, שאנחנו בעיקר שייכים אליו, אחרי גלות עשרת השבטים. אז בכל אופן, יהודה זה מלשון הודעה. הפעם הודה. וגם כאן, בברכה שיעקב מברך את יהודה, הוא מזכיר את ההודעה. יהודה, אתה יודוך אחיך. ועל זה שיודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. זה מה שכתוב, זה הפסוק שהוא אומר ליהודה, יש גם המשך, גואריה יהודה וכל מיני עניינים, אבל ההתחלה זה יהודה, אתה יודוך אחיך. אז בואו נסביר קודם כל מה זה הודעה באופן כללי, ואחרי זה יותר נתעמק במושג מה זה יהודה, אתה יודוך אחיך, כמו שמבואר בחסידות. ומה זה אותו תכונה שכל אחד צריך למצוא בתוכו את אותה נקודה אמיתית של הודעה. הודעה בפשטות, בצורה פשוטה, כשאנחנו מסתכלים על המושג הפשוט של הודעה, זה לדעת לקבל, שמדובר על טוב, לדעת לקבל את הטוב, להודות על הטוב. הפוך מההודעה על הטוב, שזה הנה כאן לעם מודה, הפעם הודה את השם, היא מודה, מודה אל הטוב. היה לה גם טוב לפני זה. אבל עכשיו מרגישה את שלמות הטוב, הפעם הודה את השם, שילדתי לו ארבעה בנים. אז הודעה זה בא מלשון הודעה על הטוב. מה זה הודעה על הטוב? יש מצב כזה שאתה מקבל טוב, אבל אתה בולע אותו. מה זאת אומרת בולע אותו? אתה חושב שהטוב הוא לא כל כך רציני. עכשיו יש מישהו שבכלל חושב שהוא לא קיבל טוב. קיבל טוב, הוא לא קיבל טוב. כי, למה הוא חושב שהוא לא קיבל טוב? כי כל הטוב בדמיון שלו מגיע לו. אז כיוון שהוא חושב שכל הטוב מגיע לו, אף אחד לא נתן לו טוב. כי כל טוב הוא בעצם שלו מראש. ואז כמובן את אותה תחושה, אותה תחושה כלפי הקדוש ברוך הוא, במה זה מתבטא, שמה, הקדוש ברוך הוא עשה לי איזה משהו טוב? אני קיים, הכל שלי, כל מה שיש לי זה שלי, זה המציאות, אני מקור המציאות של עצמי, אני ואפסי עוד. ההסתכלות הזאת זה הסתכלות כפוית תודה, חסרה הודעה אמיתית. לכן המילה הראשונה שיהודי אומר כשהוא קם בבוקר, זה מודה אני לפניך. זו המילה הראשונה. שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על שחזרת בי נשמתי, על כל המציאות שלי. אבל קודם כל הוא צריך, זה ההתחלה של כל העבודה, לא להיות כפוי טובה, להיות, לכן זה ההתחלה בבוקר, להיות מודה. אז ההבנה הפשוטה מה זה הודעה, זה להודות על הטוב, לדעת לקבל את הטוב שאתה קיבלת אותו. עכשיו, יש בהודעה עוד ממד. עוד ממד שהוא יותר עמוק. שהממד היותר עמוק במילה הודעה, זה גם לדעת להודות על מה שמעבר אליך. להודות על האמת, לדעת להודות על דברים שמעבר למציאות שלך. עכשיו, מי זה שמסוגל להודות על מה שמעבר אליו? אז אני אסביר קצת יותר את הביטוי, מה זה להודות על מה שמעבר? מה הכוונה כאן להודות על מה שמעבר? יש דברים, אם זה שלי, שלי, אם אני מבין את זה, אני מבין את זה. אבל הכל קיים בתוך הגבולות של התפיסה שלי. האם אני מסוגל להכיר מה שמעבר לתפיסה שלי? האם אני מסוגל משהו שמעבר לשכל שלי, משהו שמעבר להרגשה שלי? אז יש כאלה שלא מסוגלים. הם סגורים בתוך הגבולות של המציאות שלהם. אבל יש תכונה פנימית יהודית אמיתית שמחברת אותך באופן פנימי למה שמעבר לגבולות שלך, מעבר להשגה שלך. בצורה פשוטה זה משהו שדומה למושג אמונה. כי מה זה בעצם אמונה? אם אני מבין ותופס את הדבר, אז אני יודע אותו. הנה, הבנתי, הוכחתי, זה שלי. אמונה זה הכוח הפנימי להתחבר למה שמעבר למה שאני מבין ותופס. לא את הכל אני מבין, לא את הכל אני תופס. לדוגמה, אנחנו מסתכלים על העולם. מסתכלים על העולם. בעולם אנחנו רואים דברים רעים, קשים, לא נעימים, סבל, ורואים דברים טובים ונחמדים. אז על הטוב אנחנו מה? אם אנחנו לא מעוותים, אנחנו מודים. מודים על הטוב. אבל כשאנחנו רואים את הדברים הלא טובים והקשים, כשאנחנו מתחילים לחשוב, רגע, מה הדברים האלה מבטאים? מה המשמעות שלהם, של אותם דברים? אז, מאיפה זה בא? אז יש רע בעולם. עכשיו, אם האדם מכיר, אם האדם מכיר שיש בורא לעולם שמנהל אותו, אז הוא רואה כאלה דברים קשים ורעים, אז מה הוא אומר לעצמו? הבורא שעשה את הדברים, הוא עושה דברים לא טובים. אולי אני אפילו כועס עליו. יש לי, אני לא מסתדר איתו, איך הוא עושה כאלה דברים. יש לי בעיה איתו. למה? כי כשהוא רואה את הטוב, הוא מודה על הטוב. כשהוא רואה את הדברים הרעים, הוא לא יכול לקבל אותם, את הדברים הרעים, ואז הוא באיזה מקום מתנתק מהמקום, מהקדוש ברוך הוא שעשה את זה. תפיסה אמיתית של אמונה שמתבטאת בהודעה, זה בלשון של חכמים, הווה מודה על כל מידה ומידה שהוא מודד לך. בכל מודדך, על כל מידה ומידה. מה זאת אומרת הווה מודה? כשעושה איתך טוב, אתה אומר לו תודה. כשעושה איתך דבר לא טוב, אתה מאמין שהקדוש הוא תכלית הטוב, וכל מה שהוא עושה, גם אם אתה לא מבין, וגם אם אתה לא תופס, גם אם אתה לא מבין וגם אם אתה לא תופס, בכל אופן, מה זה? זה טוב. אז עכשיו, לקבל שזה טוב, כי הקדוש הוא טוב, למרות שמול העיניים שלי מה אני רואה, דברים רעים ולא טובים ולא נעימים, זה הודעה. אתה מודה שבכל אופן זה טוב, למרות שזה לא נתפס בתוך החושים שלך. אז מה זה בעצם עושה? ההודעה הזאת, היא מחברת אותך למה שמעבר לתפיסה. יש מה שנתפס, מה שרואים מול העיניים, יש מה שמעבר לתפיסה. הטוב האמיתי של הקדוש ברוך הוא מעבר לתפיסה, וההודעה הזאת מסוגלת לחבר אותך. עכשיו, אם אתה לא תודה על האמת כאן, אז אתה תגיד, מה שאני רואה, מה שאני תופס, זהו. להודות בשביל להתחבר למקום יותר עמוק ממה שאתה כרגע יכול לתפוס בגלוי. אז זה הביטוי הודעה. שהודעה, עכשיו נחזור למושג הודעה, מדוע זה דומה למושג אמונה, שההודעה בעצם מסוגלת לחבר אותך למה שמעבר לגבולות של התפיסה שלך. לראות את הדברים שמעבר לשכל, מעבר לחושים, מעבר, כאילו להכיר את מה שמעבר אליך. זו התכונה של הודעה. עכשיו, אותה תכונה של הודעה, התכונה הזאת שעכשיו תיארנו אותה, היא בעצם תכונה מאוד חשובה ומאוד בסיסית לגבי כל הקשר הנכון שלנו בכלל עם העולם, עם הזולת, וממילא עם הקדוש ברוך הוא, אותה תכונה של הודעה. עד שאולי אחד מהתכונות היותר בסיסיות, אחד מהמידות היותר בסיסיות, שדרכם אדם חי בצורה נכונה בעולם, אחרי כמו שאמרנו, אדם צריך להתחיל את היום שלו במודה, מודה אני לפניך. אבל אם נסתכל עוד יותר לעומק, וזו הנקודה שבה רצינו להתמקד, תכונת ההודעה הזאת היא בעצם תכונה הכרחית וחיונית כדי להנהיג ולשלוט בעולם. להיות מנהיג. אמרנו ששבט יהודה זה השבט של המנהיגים. התכונה העיקרית לשלוט בעולם, להנהיג אותו, בין אם זה את העולם הפרטי שלך, ובין אם זה כל אחד לפי ערכו בסביבו, התכונה שדרכה אתה יכול להנהיג נכון את המציאות, קשורה עם תכונת, עם מידת ההודעה הזאת. אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד מוחשית, איך המלך הראשון של עם ישראל, שאול, נפל, איבד את מלכותו, בגלל שהוא לא היה מסוגל להודות, כשהוא חטא ולא השמיד את המלך, כמו ששמואל ציווה אותו, ושמואל בא והוכיח אותו, אז הוא ניסה להצטדק, הוא לא הודה בטעות שלו, הוא ניסה למצוא כל מיני תירוצים בעולם של השכל, הוא לא ידע באמת הפשוטה, שמעבר למה שרואים בגלוי, שזה לא בסדר, לעומת זה, ואז הוא איבד את המלכות. לעומת זה, יהודה, לעומת זה דוד, שמשבט יהודה, כשהוא חטא, חטא לא פחות היום ונורא, הדבר העיקרי שהוא ידע מיד לעשות זה להודות. כשבא נתן הנביא והוכיח אותו, הוא עודה בטעות שלו. ובזה מלכותו הופכת להיות נצחית. גם יהודה עצמו, האבא של דוד, גם הוא ידע להודות. גם יהודה עצמו, כשהוא חטא, או הייתה בעיה עם תמר, הוא ידע להגיד, צדקה ממני, הודה, הודה על האמת. הכוח הזה להודות על האמת, אותו הודעה, ולא להצטדק, למרות שהייתה לו אפשרות, זה אותו כוח של הודעה. מדוע ההודעה, הכוח הזה להודות, גם על מה שמעבר, גם להודות על טעות, זה כוח שכל כך מהותי לנושא הזה של הנהגה. כל הנהגה במציאות, כל הנהגה קשורה עם להכתיב למציאות מה צריך להיות. מה זאת אומרת להכתיב? מה זה להניב? להוביל את הזולה, להוביל את, את עצמך עם זה כפרט, למציאות אחרת, לכוון אותה לאיפה שזה צריך להיות. האדם, כיוון שתפקידו לנווט את המציאות, אם הוא מסוגל להודות, שלפי מה שעכשיו הסברנו, להודות פירושו, לקבל את מה שמעבר לתפיסה הגלויה, וגם להודות על טעויות ולקבל אותה, הוא יוכל להוביל את המציאות למקום הנכון, לנווט את המקום הנכון. אבל אם הוא לא מסוגל להודות, אם הוא, אבל אתה מושלם? לא. אולי אתה טועה. או יש לך חסרונות מסוימים. התפיסה שלך היא מוגבלת. כיוון שהתפיסה שלך, אתה מוגבל. אז התפיסה שלך היא, כמה אתה יכול להבין בשיח לך? אתה יודע הכל? אתה לא יודע הכל. אז אם תנהל את המציאות רק על פי מה שאתה יודע, ואתה חושב שאתה יודע את הכל, הרי בסופו של דבר אתה לא יודע את הכל. אז האופן שאתה תנהל את המציאות, את העולם שלך, בסופו של דבר זה יהיה טעויות. בסופו של דבר ייווצרו נזקים. ולכן הדרך לנווט את העולם, להנהיג את המציאות בצורה נכונה ואמיתית, הדרך לזה זה דווקא אותה יכולת לקבל באופן פנימי את גם משהו מעבר לגבולות, גם משהו מעבר לגבולות של התפיסה שלך. כי אתה מוגבל. ואם טעית, אתה צריך להיות מסוגל להודות בטעות, כדי שבסופו של דבר תנווט ותנהל את המציאות בצורה נכונה. אם אתה תדע לקבל באמת, שזה נקרא הודעה, לקבל באמת את מה שמעבר אליך, את הטוב וגם את הטעויות, ואת מה שמעבר לתפיסה, הכוח הזה לקבל באמת, ייתן לך את הכוח לנווט את המציאות בצורה נכונה ואמיתית. לכן זו תכונה כל כך חשובה, תכונה כל כך חשובה לכל שינוי וכל הנהגה. אבל אם אתה לא תדע לקבל, אז למה אתה תהיה סגור? גם אם אתה מאוד חכם, גם אם אתה מאוד יודע, גם אם אתה מאוד מרגיש דברים, אתה עדיין מוגבל בתפיסה שלך. אז לאיפה תוביל את המציאות? במקום המוגבל שלך. קל וחומר שאתה גם עלול לטעות. ואז אם אתה לא תדע להודות בטעות, אז אתה תמשיך לנהל או להוביל את המציאות שלך סביב אותן טעויות שבהם אתה נמצא. ולכן כל הנהגה שהיא שליטה וניהול המציאות, מחייבת באופן פנימי כדי להיות מנהיג אמיתי, אתה חייב את הכוח הפנימי הזה של ההתכופפות. אותו הודעה, להתכופף ולהתבטל למה שמעבר לך, ודרך אותה התכופפות, דרך אותו ביטול, שזה בעצם מבטא התחברות למה שמעליך, דרך זה אתה תוכל להנהיג ולהוביל ולנווט בצורה נכונה את המציאות. וזה בעצם הסיבה שהקשבת, שהמושג הנהגה שייך דווקא לשבט יהודה, יותר מכל שאר השבטים, כי הם ידעו להתכופף, להתבטא למה שמעבר. בזה שהם ידעו להתכופף ולהתבטא למה שמעבר, הם יכלו להוריד לתוך המציאות את אותה אמת מוחלטת. מי שלא יודע להתכופף, מי שלא יודע להתבטא, מי שלא יודע להיכנע, אז מה הוא יכול להוריד לתוך המציאות? רק את הגבולות שלו. כמה שהוא יהיה נעלה, אפילו אם הוא יהיה צדיק, יסוד עולם, כמו שדיברנו בשיעור הקודם על יוסף הצדיק, גם אם אתה צדיק יסוד עולם, שאתה מושלם, אבל אתה עדיין בגבולות שלך. לכן ההנהגה של יוסף היא הנהגה מוגבלת. כמה שיש לך מעלות, אבל זה עדיין מעלות מוגבלות. מה אתה יכול לגלות בתוך המציאות? רק את הצד המוגבל של המציאות. מי שיודע להתכופף, להתבטל, הוא זה שיוצא מהגבולות. גם כפשוטו של הטעויות שלו, ויש טעויות בתוך המציאות, גם לטעויות, הוא יודע להודות עליהם לצאת מהם, הוא יודע לעשות תשובה על אותם טעויות. כמו שדוד המלך עשה טעות ועשה תשובה, אבל די הטעות הזאת הגיעה אחר כך למעלה עוד יותר גדולה. ולא רק על די הטעויות שאתה מתקן אותם, אתה בעצם ההודעה, אתה מסוגל להתחבר למה שמעבר לתפיסה. מה שמעבר לגבות, לאותה אמת מוחלטת שמעבר לתפיסה שלך, מעבר להשגה שלך, שאליה מתחברים דווקא דרך התכונה הזאת של ההודעה. אז לכן, דווקא אותו אחד שתפקידו לשנות המציאות, להניג אותה, התכונה הכי חשובה בתוכו, זה תכונת אותה הכנעה, אותה הודעה למה שמעבר. הוא כמובן צריך להכיר, להודות על כל הטוב, לא לחשוב שהוא שלו, להודות על כל הטוב, אבל עוד יותר מזה, להיות מסוגל להכיר, להודות על אותה אמת שמעבר. עכשיו, אותה תכונה, תכונת ההודעה, שהיא תכונה כל כך חשובה של המנהיג, של ההנהגה, כמו שעכשיו הסברנו מדוע, היא תכונה שנמצאת גנוזה בתוך כל אחד ואחד. היא תמונה בנו. הכוח הזה להתבטל זה קיים בנו בעצם המהות הפנימית שלנו. האמונה תמונה בנו, האמונה להתחבר למה שמעבר, זה תמון בנו. אבל יש לנו בעיה. הבעיה היא, ופה אנחנו הולכים להסביר עכשיו את אותו פסוק יהודה, אתה יודוך אחיך. מה אומר יעקב ליהודה? אתה המנהיג, אתה הודעה. אבל יהודה, אתה יודוך אחיך. ומיד נסביר את ההסבר של מה שנאמר על זה. אז בצורה פשוטה, נקודת ההודעה הזאת, אותה נקודה פנימית של ביטול, שקיימת בנו, קיימת בנו באלם, בעצם הנשמה שלנו, היא גנוזה בתוכנו. היא לא נראית כמעלה. ולא רק שהיא לא נראית כמעלה, בדרך כלל היא שבויה, הנקודה הזאת, שבויה בתוך הצורך הכי בסיסי שלנו, הכי יסודי שלנו, לא להיכנע, להיות קיימים, להיות משהו. הרי להתכופף זה כמו, להתכופף זה כמו מקום פנימי שהוא נגדי. מה אני צריך להודות? זה לצאת מעצמי, זה להכניע את עצמי למה שמעבר. יש איזה משהו בסיסי, אנושי, שהתחיל מחטא עץ הדעת, שהמלך הראשון של המציאות, שזה האדם הראשון שהוא מלך על כל העולם, מצד עצמו, לא הודה. הוא חטא בחטא עץ הדעת, הוא טעה, ו... הוא התכחש, הוא התחמק, הוא לא הודה בטעות, ועד כדי כך שהוא הפך להיות כפוי טובה. כמו שחכמים אמרו על אדם הראשון, שהוא נהיה כפוי טובה, כשהוא אמר, האישה אשר נתת עמדי, הוא השאיר אותה, אז בזה אמרו חכמים, מכאן שאדם הראשון היה כפוי טובה, הוא כפר בטובה, שכביכול היא מקור הבעיה שלו, למרות שבעצם היא מקור הטוב שלו. אז אדם הראשון שלא הודה, סגר את עצמו, ומלא אחר כך את האנושות כולה, צאצאיו, הוא סגר בתוך מקום שאתה לא רוצה להודות. לא רוצה להודות על הטוב. כי הכל שלי, הכל מגיע לי, הכל שלי. זה הקליפה שהיא תוצאה של חטא עץ הדעת. וחטא עץ הדעת, הזהות הפנימית, זה אותו, הזהות הפנימית שלנו כבר רוצה להיות שקועה וסגורה בתוך עצמה. אז אדם רוצה להרגיש את עצמו, זה בעצם ההרגשה העצמית, ולהרגיש את עצמו פירושו, להרגיש שהכל מגיע לי, הכל שלי, כך הוא רוצה באופן טבעי. אני ואפסי עוד, אותו קליפה, סוגרת אותו בתוך עצמו. וממילא מאוד קשה להודות על טעות. כי להודות על טעות זה משהו שמאיים, להודות על טעות זה משהו שמאיים על עצם המציאות שלי. מאז חטא אדם הראשון, מהטעות הראשונה, אנחנו סגורים בתוך עצמנו, ולא מסוגלים וקשה לנו להודות על טעויות, כמו אדם הראשון, שלא הודע על הטעות. אז ממילא, אותה סגירות שאנחנו סגורים בתוך עצמנו, שהיא ההתחלה האמיתית של כל תודעה אנושית. כשאדם נולד, אז הוא מנסה להתחמק מטעויות, כאילו להודות על טעויות. ודאי שבאיזה מקום הוא גם לא מסוגל להודות על הטובה. לכן אחד הכי הדברים הבסיסיים שמחנכים, ילד צריך להגיד לו ללמד אותו להגיד תודה. כן? להכיר שהוא מקבל משהו. כן? כי יש משהו בסיסי שהוא לא מקבל כלום. הכל סגור בתוך עצמו. בגלל אותו חטא עץ הדעת, שזה בעצם הישות שסוגרת, ואותה טעות, לא להודות על הטעות שהאדם הראשון עשה, שזה גם היה כפיות טובה על כל הטוב שהוא נתן, אבל הוא נתן לו טוב אינסופי, בתוך גן עדן, והוא כפר בטובה, בזה שאת מה שקורא לך אמר לו לא, הוא רצה לקחת, על פי אותו פיתוי של הנחש. ממילא ההודעה, הנקודה האמיתית הזאת של ההתבטלות הפנימית, סגורה וגנוזה בתוך עצמנו. היא נעלמת, היא נמצאת, אבל היא לא מסוגלת להתגלות בגלוי. זאת אומרת, להגיע למקום הזה, שתיארו אותו מקודם, לאותו מקום של הודעה, שממנו אתה מתחבר למה שמעבר אליך, ודרך זה מנהל את העולם בצורה, את עולמך, בצורה אמיתית ונכונה, מוביל את המציאות שלך בצורה אמיתית ונכונה, המקום הזה של ההודעה, הוא אותו מקום של ביטול, הוא מקום גנוז בתוכנו, ולא קל לבטא אותו. כי כשאתה מבטא אותו, אתה מתחיל לנהל את העולם כמו שצריך. וזה המקום, זה המקום שהכי מוסתר בתוכנו. דווקא להודות, זה מקום שהוא הכי בסיסי, והכי לא פשוט. לכן צריך לעבוד עליו, כדי לחשוף את אותו מקום, את אותו מקום אמיתי של ביטול. כדי לחשוף את המקום הזה, של הביטול, של אותה הכנעה, על זה נאמר, יהודה, אתה יודוך אחיך. ובגלל שיודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. מסביר על זה אדמו"ר הזקן. בתורה אור, שמה זה יהודה, אתה יודוך אחיך? אם אנחנו מסתכלים על המשרד הפשוט, שכולם מודים במעלתך. זה נקרא, יהודה אתה, יודוך אחיך. כולם מודים שאתה יהודה, מודים במעלתך, או מודים לך על כל מה שאתה עושה. אדמור הזה כן מסביר שם אחרת. אדמור הזה כן מסביר שם, יהודה, אתה, את המהות שלך, אתה מקבל די שיודוך אחיך. מה זאת אומרת יודוך אחיך לפי ההסבר? האחים עוזרים לגלות בך את מידת ההודעה שלך. יהודה הוא היה הרביעי. ראובן, שמעון, לוי, שקדמו ליהודה, הם מכינים ומאפשרים את הגילוי של אותה הודעה. ההודעה תמונה בכולם, אבל לא תמיד היא בגילוי. לגלות אותה מאיפה שהיא תמונה, צריכים הקדמות. וההקדמות האלה עוזרות לגלות את אותה הודעה. מי מבטא את ההקדמות האלה? ראובן, שמעון, לוי. האדמו"ר הזה כן מדייק שהוא אומר שכתוב, שלאה אומרת שיהודה נולד, הפעם הודה את השם. מה זאת אומרת הפעם? לא, ההודעה תמיד הייתה תמונה, אבל לא תמיד אני מודה. עכשיו, הפעם מתגלה סוף סוף ההודעה. הפעם אני מודע, כי ההודעה תמיד הייתה, אבל כדי לגלות אותה, היה צריך איזה תהליך עד שההודעה תתגלה. עד שאותה נקודה פנימית של ביטול תתגלה בפועל, צריכים הקדמות שקודמות לזה. ולכן אותם הקדמות הם בעצם שמאפשרים את אותה הודעה. מה זה אותם הקדמות? מה זה הקדמות? שכמובן ההקדמות האלה מלמדות אותנו איך אנחנו חושפים ומגלים את אותה נקודה אמיתית של הודעה. אז כדי להבין את זה קצת יותר, אני אשתמש במבנה שאדמו"ר הזקן מביא שם בתוך המאמר, הוא אומר אדמו"ר הזקן כך. כל יום המקום שההודעה מתגלה בו בשלמות, אותה נקודה של הודעה היא בגילוי, זה בתפילת 18, תפילת העמידה. תפילת 18, תפילת העמידה, כמו שכתוב מיד אחרי שיהודה נולד, מה כתוב? ותעמוד מלדת. אחרי שיהודה נולד, לאה כבר לא יולדת יותר, ותעמוד מלדת. אומר אדמו"ר הזקן, שהתעמוד מלדת זה אחד הרמזים לסוד הזה של תפילת העמידה. תפילת העמידה זה בעצם, מה זה תפילת העמידה? מה המהות שלה? זה המקום של ההתבטלות השלמה לקדוש ברוך. זה בעצם תפילת העמידה. תפילת העמידה זה מקום שאתה מודה, בסוף תפילת העמידה יש לנו את המודים, כפשוטו, מודים אנחנו לה, שזה הסיום. אבל מעבר לזה, כל תפילת ההודעה, כל תפילת 18 זה מקום פנימי שדרכו אתה מודה, מתבטל, שהכל זה מה שמעבר אליך. מודה שהכל ניתן מלמעלה, מודה שאתה צריך להודות על כל הטוב שניתן מלמעלה, ולדעת שאת הכל צריכים לבקש רק מלמעלה. וזה מקום פנימי של ביטול, של הכנעה, עד כדי כך שהאדם מרגיש בצורה מאוד חזקה. אמרנו מקודם שלהודות צריך להרגיש את הגבולות שלך, ולדעת שיש כאן משהו מעבר. הרגשת הגבולות של האדם בתפילת 18 מתבטאים שכהקדמה לתפילה, כשאדם מתחיל להתפלל את אותה תפילה חרישית, אותה תפילה בשקט, כהקדמה לתפילה הוא צריך להגיד, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. ומה ההסבר? מה זה השם שפתיי תפתח? מה המהות של השם שפתיי? כאילו אני מצד עצמי לא יכול אפילו לבקש ממך. אין לי מה לבקש, אני לא יכול, אני דומם. רק אתה נותן לי את הכוחות, אני מודה שכל הכוחות, אפילו לבקש ממך, לעמוד לפניך ולבקש ממך, זה בא מאיפה? מהכוחות שאתה בעצם נותן לי. זה בעצם עומק הביטוי. ולכן בתפילת 18, האדם בעצם ניגש מתוך אותה הכנעה, מתוך אותה שפילות פנימית, שבעצם את הכל הוא מקבל מלמעלה. אז התפילת 18 זה בעצם מקום ההודעה. זה הסוד של יהודה, תפילה. לכן באחד הביטויים של המפגש בין יהודה ויוסף, הגמרא אומרת, ואז הוא מחזות שהמפגש של יהודה ויוסף זה כמו סמיכת, כמו שצריך לסמוך גאולה לתפילה. כמו שהגאולה צריכה להיות צמודה, אסור להפסיק בין הגאולה לתפילה, צריכים לחבר את הגאולה עם התפילה, ככה יוסף ויהודה צריכים להיות מחוברים, סמוכים. מי מבטא את הגאולה? יוסף. יוסף הוא הגואל. מי מבטא את התפילה? יהודה. מה זה ההלכה הזאת כפשוטה? שמגיעים למקדים תפילת 18 ושמים, ברוך אתה השם גאל ישראל, ומיד השם שפתיי תפתח. חייבים לסמוך את הגאולה בתפילה, שהסוד הזה זה הסוד של סמיכת יוסף ויהודה. מדוע? כי יהודה זה תפילה, תפילת 18. זה אותו מקום ביטול, שכמובן לפני שנסביר הלאה איך מגיעים לזה, למקום הזה, כי זה בעצם עיקר הרעיון כאן, אבל רק כמובן נבטא כאן עוד רעיון שהוא מאוד פרקטי ומאוד חשוב לתפיסה שלנו, שהמקום האמיתי שדיברנו עליו, ההתבטלות, המקום שאתה מקבל את מה שמעליך, בטל למה שמעליך, זה המקום שאנחנו צריכים לחשוף אותו בגלוי בתוכנו, בתפילת 18. זה בעצם אותו מקום שבו אתה בטל ומכניע את עצמך לפני הקדוש ברוך הוא, ואתה יודע שהכל בידיים שלו. וכמה שאתה יודע שהכל בידיים שלו, ככה כמובן אתה נהיה בשל להמשיך את מה שמעל העולם לתוך המציאות. כמו שהסברנו מקודם, שההנהגה פירושו לחשוף, להוריד, לנהבל את המציאות, אבל להוריד לה לא את מה שמוגבל בתוך הגבולות שלי, אלא לחשוף בתוך המציאות את מה שמעליי, המקום הזה שמבטא את המלוכה, את אותה הנהגה אמיתית, זה תפילה. עד שדוד המלך אומר על עצמו שהוא המנהיג האמיתי, מה הוא? מה כל כוחו? מה כל מהותו? מה המהות הכי פנימית של דוד המלך? דוד המלך אומר, ואני תפילה. המהות שלי זה להתפלל. כל המהות שלי הפנימית זה להתפלל. כי מה זה תפילה? תפילה אמיתית, אותה תפילת 18, זה היכולת להכיר שהכל ניתן מלמעלה, לבטל את המציאות, להיות באותו מקום בטל, להכיר שהכל ניתן מלמעלה. אז לכן תפילה, והפיתוח ההרגשה הזאת שאתה כל אדם מקבל מלמעלה, זה בעצם אותו פיתוח של הודעה אמיתית. ולכן לפני שמתחילים להתפלל, צריך להודות על כל הטוב, וצריך גם להודות תוך כדי תפילה על הטעויות שלנו. כל התהליך של תפילה זה בעצם תהליך פנימי שמבטא את הסוד של הודעה. אבל, וזה אנחנו חוזרים הלאה, תפילת 18 זה הנקודה. אומר אדמו"ר הזקן, יהודה, אתה יודוך אחיך, בשביל תפילת 18 צריך להתכונן. כדי שנוכל לחשוף את אותה היבטלות. כמו השבטים, ראובן, שמעון ולוי, שהם מכינים לנו את יהודה. ככה גם האדם בתוך עצמו צריך לדעת שהוא צריך לעבור תהליך של הכנה שיכין לו ויחשוף בתוכו את אותו מקום אמיתי שדרכו הוא מגיע לאותה התבטאות, אותו התחבות כלפי מעלה. מה זה הכנה לתפילת 18? אומר אדמו"ר הזקן, יש לנו פרשה ראשונה של שמע ישראל, זה כנגד ראובן. פרשה שנייה של שמע ישראל, זה כנגד שמעון. ואמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, זה כנגד לוי. זאת אומרת, כדי להגיע לתפילה, צריך להגיד שמע ישראל, שיש בה עיקר שמה, זה פרשה ראשונה ופרשה שנייה. ואחרי זה, כל העניין של האמת ויציב. זה ההכנות בתפילה. עכשיו, מה ההכנות האלה אומרות בתפילה? מה זה ההכנות האלה? אז צריך להסביר את זה בהרחבה, לא יודע אם יספיק לנו כל הזמן, להסביר מה זה בעצם בתפילה, רק ננגע בזה קצת. פרשה ראשונה של שמע ישראל, עיקרה אהבה. כמו שאנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך. ראובן קשור עם אהבה. איך רואים שראובן קשור עם אהבה? מה אומרת לאה כשראובן נולד? ראה השם עיתוני, כי אתה יאהבני אישי. הקדוש ברוך הוא ראה אותי, עכשיו הוא יאהב אותי. יעקב יאהב אותי. זאת אומרת, היא קושרת, כן, היא קושרת את מה? היא קושרת את ה... ראייה, את ראובן, ראה, ראובן זה ראייה, אם אתה יאהבני אישי. שמעון קשור עם שמיעה, זה הפרשה השנייה, עם איזה הרגשה של ריחוק. מה לאה אומרת ששמעון הולד? כי שמע השם כי שנואה אני, שאני רחוקה, שאני מורחקת, שזה הביטוי של השנואה. לכן שמעון קשור עם מידת הגבורה, היראה. מידת הגבורה זה המקום שאתה מרגיש את עצמך מרוחק, יראה. ראובן קשור עם אהבה, שמעון קשור עם יראה. לוי זה אמת ויציב. אומר אדמו"ר הזקן, לוי זה מלשון, מה אומרת לאה? ילווה אישי אליי. מה זה ילווה? יתחבר. לוי זה סוד של התקשרות, התחברות. וזה בדיוק האמת ויציב. האות בעברית, שהיא האות שמבטאת התחברות, זה האות ו'. ומה אנחנו רואים באמת יציב? יש שם 15 ו'ים. אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. זה הכוח של ההתחבות. יש שמה? הכוח של ההתחבות מתקשר ומתבטא עם הסוד הזה של אמת ויציב. לכן גם לאה אומרת, הפעם ילווה אישי אליי. אז בסדר, צריך להסביר קצת יותר לעומק, מיד נתייחס לזה, אבל בסדר של ההכנה להתבטלות, ההכנה להתכופף למה שמעל, אותה התבטלות שזה התפילה, זה מתחיל עם אהבה, ראייה, ראובן, פרשה ראשונה של שמע ישראל, אחר כך שמיעה, פרשה שנייה, ששם יש גבורות, לכן נראה, פן יכרה אף השם בכם, וחצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן תבולה, שם יש גבורות, שם יש יראה, לכן הפרשה השנייה קשורה עם יראה, כמו שמעון, והפרשה השלישית, לא הפרשה השיטה, החלק השלישי, אמת ויציב, שהוא קשור עם הסוד של ההתחברות. עכשיו בואו נעשה להסביר קצת את התהליך הזה, מה הוא שייך שם בתפילה, שהוא מביא לנו את ההתבטלות, ועוד יותר מעניין אותנו להבין את זה, מה זה בכלל התהליך הזה, אהבה, יראה והתקשרות, שהוא בעצם חושף בכלל בחיים את התהליך הפנימי שלנו, את התהליך הפנימי של, של הודעה. כדי להגיע למקום של ההודעה, אנחנו צריכים את שלושת השלבים האלה כהכנה. נסביר את זה, ננגע בזה בשמע ישראל, ונסביר את זה יותר בהתייחסות האנושית, אל המציאות. בשמע ישראל, הפרשה הראשונה, אתה עוצם את העיניים, אתה רואה מה? שהכל טוב, הכל אור. למה אתה רואה שהכל טוב, הכל אור? מה אתה מכוון? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הכל אחדות אחת. הכל מאוחד עם השם. הכל אחד זה פירושו, הכל אהבה. לכן, אחד שווה בגימטריה, אהבה. השם הוא אחד, פירושו שהכל טוב, הכל מאוחד עם השם. ולכן גם הביטוי של ההכרה, שהכל טוב, הכל אור, הכל אהבה, הביטוי הוא מה? ואהבת את השם אלוקיך בכל המציאות, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. זה הפרשה, זה ההתחלה העיקרית של הפרשה הראשונה של השמע ישראל. זאת אומרת, הפרשה הראשונה של השמע ישראל כאילו לראות את המציאות, את העולם, איך הוא מחובר עם השם ואיך מה? הכל מאוחד, הכל טוב. אין שום, הכל אהבה. זה הפרשה הראשונה. אחרי זה באה הפרשה השנייה. ושם אתה מתחיל לשמוע, אתה נהיה רחוק. כשאתה רואה, אתה קרוב. כשאתה שומע, אתה רחוק. אתה מתחיל לשמוע, הכל טוב, אבל יש... אם יסרתם ועבדתם אלוקים אחרים, יש, אני יכול גם לסור, אני יכול ליפול. אני יכול גם לעבוד אלוקים אחרים, אלוהים אחרים. ואני יכול מה? אבל אז יכרה אף השם בכם, הוא ישאיר אותי רחוק. זאת אומרת, הפרשה השנייה מכירה, בה אתה בעצם מכיר שיש לך גם יצר הרע, אתה יכול גם ליפול, אתה יכול גם לעבוד עבודה זרה, ואתה צריך להיזהר לא לעבור על רצון השם, כי אז הקדוש הוא גם יעניש. זה, לכן הפרשה השנייה זה יראה. מה בעצם זה עושה, אם אנחנו מסתכלים על התהליך הזה, מה בעצם... מבחינת התהליך, בהתחלה אתה רואה שהכל אור ואהבה, אחר כך אתה מכיר את הגבולות של המציאות, אתה מרגיש רחוק, אתה מכיר את הגבולות של המציאות, ואתה מכיר שיש גם פחדים, יש גם יראה, יש גם דברים בעייתים, דברים שצריך להיזהר מהם, זה היראה, אתה מרגיש ריחוק. מה זה האמת ויציב? אמת ויציב זה גם אחרי שאני מסוגל ליפול, אני יכול להיות רחוק, אני יודע שבמקום המוגבל שלי, השם איתי, השם מחובר איתי, זה האמת ויציב ונכון, שמה? שאתה מלכנו וכו' וכו', כל ההמשך שם, כל ההסבר של האמת ויציב, העיקר שמה שגם במקום המוגבל, גם במקום הרחוק, אני יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא מחובר איתי. הקשר קיים גם כשאני לא בסדר. הקשר, הקדוש ברוך הוא איתי גם כשיש לי מגבלות. עכשיו אני מנסה לצייר את התהליך הזה, שלושת השלבים האלה ביחס לקדוש ברוך הוא, קודם כל אהבה, הכל מאיר, אחר כך יראה, אתה מרגיש את עצמך רחוק, אחר כך התחזקות פנימית, שלמרות שאני רחוק, השם איתי, אני מוצא את הזהות שלי למרות שאני רחוק, זה בעצם מביא אותנו, זה מה שמכשיר אותנו לעמוד, דווקא זה מביא אותנו, לעמוד בביטול ובהכנעה אמיתית לפני הקדוש ברוך הוא. זה תפילת 18. זאת אומרת, מה מביא אותנו? מה מביא אותנו לתפילת 18? מה מביא אותנו לביטול? דווקא אותו סדר פנימי של הכנה. עכשיו, זה רק הסברנו את זה קצת, איך זה בתפילה, ואני רוצה, כמו שאמרתי מקודם, להתמקד יותר להסביר את זה, איך זה בכלל בעצם החוויה הזאת הפנימית של הכנעה אמיתית, שדרכה אדם מתחבר גם אל הקדוש ברוך הוא בצורה נכונה, אבל ודאי שגם הכנעה אמיתית כזאת, זה הדרך שדרכה האדם מתחבר לעומק בצורה אמיתית גם לזולת, ודרך זה, כמו שהסברנו, אתה מסוגל להנהיג את המציאות ולשנות אותה בצורה, לגלות בתוך המציאות את הטוב בפועל, מה שביטאנו מקודם במושג של הנהגה. הסדר של שלושת השלבים האלה בעולם הפנימי שלנו, הוא סדר כזה. כל תחילת תהליך של לפני שאתה מתכופף, אנחנו רוצים לגלות את ההתכופפות האמיתית. אם יש אדם שמכופפים אותו, אבל הוא לא רואה אהבה לפני זה. הוא לא רואה אור. מההתחלה, כל מה שהוא מקבל, מה? הוא צריך להיכנע, קבלת עול. הוא עכשיו, מה זה להיכנע? מכופפים אותו היטב, רומסים אותו היטב. למה? שתהיה כפוף, שתהיה נכנע, שתהיה מסוגל להודות. תהיה מסוגל להודות על האמת. זה יוביל אותו לביטול ולהכנעה אמיתית? לא. אין מה להתכופף. הוא פשוט, זה כולו שבור, הוא כולו הרוס. אין לה כאן שום ביטוי אמיתי שיחשוף כאן ביטול, התכופפות, כניעה. זה בא מתוך מקום של שלמות. של שלמות. בלי מקום של שלמות, אין מקום אמיתי של הכנעה, כמו שאנחנו רואים כאן במבנה הזה. אתה לא יכול לעמוד בתפילת 18, בתל הקדוש ברוך הוא, לפני שהתלהבת. מתי התלהבת? באמירת שמע ישראל. לפני שהתמלאת האהבה, לפני שהתמלאת כמה אור, ואתה בתוך האור הזה. בלי האור הזה, אתה לא יכול להתבטל. צריך, כדי להתבטל, צריך קודם כל אור. כל תהליך אמיתי מתחיל קודם כל ראובן. קודם כל כי אתה יהוון אישי. קודם כל אתה צריך להרגיש הרבה אור, הרבה התלהבות. האור וההתלהבות האלה, שאומנם הם עדיין מקום מוגבל, מקום של ישות, אתה לא יכול להישאר שם. אבל זה ההתחלה האמיתית. ככה זה נכון, גם כל שינוי המציאות, כל התחברות אמיתית במציאות, זה מתחיל עם האור הזה. גם כשהקדוש ברוך הוא מקרב את היהודי אליו, הוא לא מתחיל איתו, כשהוא קורא לו מגלוי, הוא לא מתחיל איתו, ותעשה מה שאני אומר לך וזהו. כי הוא לא יוכל להתכפף. לא יהיה לקוחות. מה הוא נותן לו בהתחלה? הוא נותן לו בהתחלה אור. מלהיב אותו, נותן לו חסד. זה ההתחלה. קודם כל יש אור וחסד. כשקדוש הוא כסף, הוא לישון כיסופים. קודם כל, הוא נותן לו כיסופים, אור, אהבה. ואז האדם מתלהב. כשאדם מתחיל דבר חדש, שהוא צריך להכיר את הגבולות שלו, אבל עם מה הוא צריך להתחיל? מה הוא צריך להתחיל? עם כיסופים, עם אור. שבהתחלה הוא מתלהב. ההתלהבות שבהתחלה, ששם אתה רואה את הכל טוב, הכל מושלם, זה מאוד אמיתי. אבל זה לא אמיתי בתוך המציאות, זה אמיתי מעבר למציאות. הכל נראה לך יפה, הכל נקרא לך ורוד, הכל נראה לך מלהיב. כמו בצורה פשוטה, אדם עוצם את העיניים, אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הכל אור. ואהבת בכל לבבך. בסדר? אז הוא מלא התלהבות, אחר כך הוא פותח את העיניים, הוא אומר, רגע, אבל יש גם עבודה זרה פה. ישמר לכם פן נפתה לבבכם, וסרתם לבתם אלוקים אחרים. אבל בהתחלה הוא לא רואה עבודה זרה, בפרשה הראשונה אין שם עבודה זרה, אין שם שום, שם הכל מליב. ככה זה הסדר, שההתחלה של, כדי להגיע להתכופפות האמיתית, של ההנהגה האמיתית, קודם צריכים את האור, את החסד, את האהבה. לכן זה ההתחלה. ראובן, כי אתה, ראה השם את עוניי, כי אתה יאהבני אישי. שהעיקר זה קודם כל תחושה של ציפייה חזקה של אהבה. זה ההתחלה. אחר כך אתה צריך להיות בתוך המציאות. להיות בתוך המציאות זה לרדת ולהכיר את הגבולות, גם את החושך, גם את צדדים הבעייתיים שבתוך המציאות שלך, או בכלל בתוך המציאות. יש צד גם של ריחוק. יש צד שאתה מרגיש את עצמך עכשיו עם כל הקשיים למטה. אתה מרגיש שאתה לא בסדר. כאילו מתחילים לבלוט בתוכך או במציאות שאתה מתעסק איתה החסרונות. מי שישמע יבין את התיאור שאנחנו מתארים, אז הוא ימצא את זה, התיאור הזה נמצא בכמעט בכל תחום שאנחנו מתקשרים אליו, מתקשרות אמיתית, שיש התחלה של התלהבות, אחרי זה יש איזה מין ירידה שבה אתה רואה את המציאות, אתה רואה את החסרונות, אתה רואה את החסרונות שלך, והשלב הזה הוא בעצם שלב שמחזיר אותך למטה. כמו שהצד הזה של האהבה כאילו מציף אותך, מחבר אותך למעלה, הצד הזה של היראה מחזיר אותך למטה, לתוך הגבולות. בוא נצייר את זה עכשיו בנפש. תינוק נולד. מה הדבר הראשון שצריך לחוות? מה הדבר הכי בסיסי? הוא צריך לחוות, אוי ואבוי, אם אתה תיקח את התינוק, ואתה כל מה תגיד לו, לא, 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 כי אתה רוצה לחנך אותה. כן? כן? אוי ואבוי, אם אתה עושה, מה הוא צריך לקבל? צריך לקבל כמה שיותר חום ואהבה. זה ההתחלה. לתת לו את המציאות. הוא צריך להרגיש רק טוב בהתחלה. אחר כך יש לו גם מה שאומרים לו, לא. מגבילים אותו. הוא חייב גבולות. הוא חייב עירה. הוא חייב לדעת שיש גם לו. צריך להגיד את הריחוק הזה. אבל כמו שהתינוק חייב קודם כל את החסד וחסד את הגבולות, ככה גם האדם. ההסתכלות הראשונה שלך על עצמך צריכה להיות שאתה רואה את כל הטוב, את כל השלמות הפנימית, זו אותה אהבה. אתה מלא אהבה, זה הפרשה הראשונה של שמע ישראל. אבל אחר כך צריך להכיר גם את מה שחסר, גם את הגבולות, גם את הבעייתיות, זה היראה. האהבה והעירה, שני הפרשות הראשונות האלה, כאילו הסדר הראשון, הוא כמו סדר סותר אחד את השני. יש כאן שני דברים סותרים. או הכל טוב, אהבה, או הכל מוגבל, הכל למטה, עירה. שעירה ואהבה זה כאילו שני תחומים נפשיים הפוכים וסותרים. מה השלב? אולי נוסיף עוד ביטוי שיעזור לנו להתחבר לרעיון הזה. בהתחלה אתה צריך להכיר את כל המעלות שלך. אחרי זה, אחרי שאתה מכיר את כל המעלות שלך, וזה אתה צריך להתחיל, אתה צריך להכיר גם את כל החסרונות שלך. עכשיו, להכיר את המעלות שלך, להכיר את החסרונות שלך, זה שני דברים סותרים. זה אהבה, אתה רואה את כל הטוב, וזה יראה, אתה רואה את החסרונות, את הגבולות, את מה שלא בסדר. זה כאילו שני תחומים, שבמהותם הם כביכול הופכים וסותרים. מה ההתחברות האמיתית אל המציאות, אמת? זה ההתחברות שאתה רואה באותו זמן, גם את המעלות וגם את החסרונות. גם את כל הטוב וגם את כל הריחוק. זה שם נמצא, זה האמת, שם נמצא האמת. זה הסוד של אמת ויציב. זה מה שתיארנו מקודם. שמה זה אמת ויציב? שאחרי שאנחנו מכירים איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ראינו את כל הטוב, וגם ראינו את הריחוק, אנחנו יודעים שלמרות הריחוק הוא איתנו, שזה השילוב, שבתוך הגבולות של המציאות, בתוך החסרונות שלך, גם כן יש, האמת קיימת, הטוב קיים, למרות המוגבלות שלנו, למרות הבעייתיות שלנו, גם שם נמצא הטוב. זה בעצם האמת ויציב. האמת ויציב, זה בעצם שהסוף שלו זה גאל ישראל. האמת ויציב הזה, זה בעצם המקום שמאפשר לך אחר כך להתבטל, להיחלה. זאת אומרת, אחרי שעברת את התהליך, קודם כל חסד, חסד גבורה, שהגעת למקום הזה של התפארת, שזה המידה של יעקב, אפילו יותר מזה, המקום הזה של ההזדהות של היסוד, שזה המקום של להתקשר בצורה מאוזנת לעצמך, שם, שזה יוסף, משם באים, זה הלוי, לוי זה אותה התחברות, התקשרות, משם דווקא אפשר להגיע להתמסר למה שמעל. אם נגיד זה במילים פשוטות הרעיון הזה, מה זה, לפי ההסבר הזה, מה זה יהודה, אתה יודוך אחיך, כדי להגיע ליהודה, צריך את שלושת האחים, שהעיקר ביניהם, לפי הסדר, קודם כל ראובן, אחרי זה שמעון, אחרי זה לוי. זאת אומרת, צריך איזה תהליך של ראיית הטוב, הכרת הגבולות, אבל אחר כך למצוא את המקום המאוזן שמבטא איך למרות הגבולות שלך אתה נמצא, ואז בתוך המקום המאוזן הזה, שזה התפארת, זה המקום של לוי כאן, קו האמצעי, שם בתוך המקום הזה אתה מסוגל להתמסר למה שמעל. להודות. במילים אחרות, מי שאין לו את שלושת השלבים, ההודעה שלו להתמסר למה שמעל, היא לא תוכל להתגלות. כי הוא יהיה סגור בתוך מה? הוא יהיה סגור בתוך האישות של הקליפה. הוא יהיה סגור בתוך המקום שסוגר אותו, כמו שאמרנו, מאותו חצץ הדעת, בתוך האישות שלו. כדי לחשוף ההתבטלות הזאת זה בעצם אותה מידת ענווה, נכון? זו אותה מידת הכנעה וביטול, שזו אותה מידה של הודעה. אבל ההודעה הזאת, מה שאנחנו פה רואים אותה, היא יכולה להתפתח בך דווקא אחרי שאתה מתמלא אור ורואה את החסרונות שלך ורואה את עצמך בסופו של דבר בצורה הנכונה, שם בתוך הסתכלות נכונה ואמיתית ומאוזנת אל המקום שלך, משם אפשר להתמסר ולהיכנע למה שמעבר. משם באה המלכות האמיתית. המלכות שזה בעצם הכנעה בהתבססות למה שמעבר, מקדים אותה דווקא כל הדרגות הקודמות שמאפשרות לחשוף את אותה מידה של הודעה אמיתית. במילים אחרות, מה שכרגע אמרנו, במילים אחרות, שבעצם עם כל המעלה העצומה שתמונה בביטול, בהכנעה, בלעודות למה שמעבר, כדי שזה נגיע לזה בצורה נכונה, צריך לזה הקדמות שהן בעצם ההקדמות האלה לא כך מבטאת ביטול. מבטאות בסופו של דבר איזה משהו שהוא האהבה הראשונה היא ודאי, אני עכשיו מלא אהבה, זה הפרשה הראשונה. אחרי זה הפרשה השנייה, שאני כבר מרגיש את היראה ואת החסרונות. זאת אומרת, יש זה מין תהליך בסיסי שקודם, שהוא מביא ומאפשר להגיע לביטול, לאותה הכנעה אמיתית למה שמעבר. ואם לא קודם לזה, המידות שקודמות, אתה לא תוכל להגיע, אז ההכנעה ואז הביטול שלך, זה יהיה משהו סתם נחיתי. סתם שלא מבטא נחיתות של מנהיג, נחיתות בדמיונית, של מישהו שיודע להתכופף, ודרך ההתכופפות שלו, הוא מחבר ומגלה פה בתוך המציאות את מה שמעבר. הוא לא יגלה פה מה שמעבר, יודע על אותה אמת, יתחבר למעלה. אבל לשון של האדמו"ר הזקן הוא אומר, שההתכופפות הזאת בעצם מחברת אותך לאור הסובב. אור הסובב זה אור שמעבר למציאות. אבל אם לא יהיה לך אור ממלא קודם, שזה ראובן, שמעון ולוי, אם לא יהיה לך מציאות שאתה חווה אותה, מציאות שלמה שאתה חווה אותה, אתה לא תוכל להתמסר ולהיכנע ולהגיע למה שמעבר למציאות. אז כל ביטול והכנעה אמיתית, שכמו שהתחלנו היום בשיעור, זה תכונה של הנהגה, כי זה, מה זה הנהגה? להכניס לתוך המציאות, לשנות אותה, ולהחדיר לה את מה שמעבר לגבולות שלי, כדי להגיע לזה, צריכים דווקא הקדמות פנימיות, שמבטאות את כביכול ישות, אבל ישות מאוזנת. וכדי ליצור ישות מאוזנת, צריך קודם כל אהבה, אחרי זה יראה, ואחרי זה להגיע לאותו תהליך פנימי של התקשרות בתוך הגבולות, שזה נקרא התפארת. והתהליך הפנימי הזה, של בניית הזהות הגלויה, מאפשרת להגיע לאותה זהות נסתרת. ועכשיו לכן לסיום העניין, מה כתוב בהמשך? יהודה, אתה יודוך אחיך, בכוח זה ידך בעורף ריבך. יהודה מכניע את העולם, מכניע את הרע שבעולם יש אויבים, הוא יכול להכניע את האויבים, כמו בצורה פשוטה, שיהודי מתפלל בכניעה אמיתית לקדוש ברוך הוא, והבעיות שלו נפתרות, דווקא בגלל שהוא בא מתוך הודעה בתפילת שמונה עשרה, מתוך מקום אמיתי של הכנעה, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך לו שפע וברכה, ופותר את כל הבעיות של העולם, מכניע, תפילה הרי זה הכוח המנצח את הבעיות של העולם, ולכן כשיעקב אבינו אומר שהוא מנצח, שהוא לקח את השכם יד האמורי בחרבי ובקשתי, אז אהרון קילוס מביא, מה זה בחרבי ובקשתי? בצלוטתי ובעותי, בתפילה שלי ובבקשה שלי. זאת אומרת, הכוח שדרכו אתה מנצח את המציאות, נלחם איתה, זה דווקא כוח התפילה, כמו שדוד המלך כוחו העיקרי היה אני תפילה, והנה הוא הכניע את כל האויבים. אז מתוך המקום הזה של הביטול, הידך בעורף אויביך, אתה מנצח את הבעיות, אתה משנה אותם, אתה מסיר את הרע במציאות, ואתה מחדיר לתוך המציאות את הטוב האמיתי שבתוכו. אבל כדי להגיע לאותה הכנעה של תפילה, שדרכה אתה בעצם מנצח את המציאות, צריך להקדים לזה דווקא התחברות של שלמות אמיתית. אהבה, יראה והתקשרות, שהאהבה ויראה שהתקשרות פותחות בתוכך את המקום האמיתי של ההתבטלות. אבל אם אתה בטל ללא תחושות אמיתיות של אור, שמתבטא באהבה ויראה והתבטלות, אז הביטול הזה הוא יהיה ביטול שלא מבטא ולא חושף את כוח ההנהגה האמיתי. עכשיו נסיים את הדברים, אז מה בעצם עולה מכל מה שתיארנו מקודם, מכל הדברים האלה? שבעצם הנהגה, מה מדיבר על תכונות הנהגה? הנהגה זה הכוח לנהל את המציאות, לשלוט בה. להנהיג צריך, כדי להנהיג הנהגה אמיתית, צריך להיות מחובר למה שמעבר. אם אתה סומך על עצמך, אם אתה ישות, אם אתה לא מודה, אתה לא תוכל להנהיג באמת. את הטעויות שלך לא תוכל לתקן, גם מה שאתה מכיר זה מוגבל. אתה לא תוכל לנהל את החיים באמת בלי להתמסר התמסות של הודעה למה שמעליך. זה הכלל הראשון כאן שעולה פה מתוך הדברים. עכשיו, ניתן דוגמה מעשית, אתה לא תוכל להנהיג באמת את המציאות שלך ללא, מה? ניתן דוגמה לחיים, ניתן דוגמה בחיים. יש תורה של הבעל שם טוב שאומרת את אותו רעיון שעכשיו הסברנו לגבי קשר של, הזכרתי את זה תוך כדי הדברים מקודם, אבל אני אגיד את זה בלשון של הבעל שם טוב, של קשר לכל דבר חדש. הוא מדבר שם על קשר לקדוש ברוך הוא, אבל זה אותו קשר שקשור גם למשל במזוג, וכל קשר חדש, קשר לעבודה, כל קשר חדש הוא אומר שעובר תהליך. מה התהליך? התהליך זה אותו תהליך שחכמים ככה חינו אותו, הדרך שהאישה נקנית. איך עושים קידושין? אז על פי התורה, אז יש לנו שלושה דרכים. הדרך הראשון זה כסף. כסף זה מה שאנחנו היום עושים עם הטבעת, שזה העניין של קניין כסף. אחר כך יש עוד אפשרות שהיום לא כל כך מבצעים אותה, היום לא עושים אותה, זה במקום לתת כסף, טבעת או כסף אחר, נותנים שטר. שטר זה כמו חוזה. כותבים חוזה, זה לא הכתובה, זה משהו אחר. חוזה שכתוב בו, הרי את מקודשת לי עם הזה, ואת זה נותנים, זה נקרא שטר. הדרך השלישית זה הדרך של הייחוד. ההתחברות בין בני הזוג. שזה גם משמש כפעולה של קניין. זה שלושת האפשרויות שהיום אנחנו בפועל מקדשים את האישה דרך העניין של הכסף. אומר רבי בעל שם טוב שבכל התקרבות של האדם אל הקדוש ברוך הוא, שממילא זה כל התקרבות למשהו אחר בעולם בצורה אמיתית, עוברים את שלושת השלבים האלה. זאת אומרת, זה לא רק שלושה אפשרויות, זה שלושה שלבים שעוברים אותם. זה מה שניסינו היום להסביר קצת. השלב הראשון זה התלהבות, זה נקרא כסף. את כל דבר חדש, קודם כל, מתלהבים עליו. כן? כשמתלהבים עליו, מה רואים? הכל מושלם, אתה מאוד רוצה את זה. כן? זה נראה לך, כן, כיסופים, הכל נראה לך אידיאלי. אם אין לך את התחושה שהכל אידיאלי, אתה לא תוכל להגיע אחר כך לאמת אחר כך. אתה תישאר בחוץ. קודם כל צריך איזו תחושה שהכל אידיאלי. זה שלב א'. אז מה זה הכל אידיאלי? כולנו מכירים את זה. את התחושה שאתה מתחיל משהו חדש, אתה נורא מתלהב. יש לך תחושה שהכל אידיאלי. אחרי זה מגיע שלב ב', אומר הבעל שם טוב. שלב השטר. מה זה השטר? שנהיה לך קשה. קשה, ואז אתה צריך להכריח את עצמך. השלב השני זה לא קל. השלב השני זה היראה שדיברנו עליה, זה קשה. זאת אומרת, יש שלב ראשון, אתה מתלהב. אנחנו מבינים מה זה. שלב שני נהיה קשה. מה עושים כשקשה? מה העבודה העיקרית שעושים קשה? מכירים את המציאות, מכירים שצריכים להתגבר, מכירים שצריכים להחזיק מעמד. כי אם אתה לא תעבור את השלב של הקשה, את המגבלות, אתה לא תוכל להגיע לשלב הבא. שמה זה השלב הבא? השלב הבא שבא אחרי זה, זה השלב של ההתחברות הפנימית. עכשיו, אחרי שראיתי גם התלהבות וגם קשיים, אז אני יכול באמת להתחבר. אז כאילו זה השלב השלישי. זאת אומרת, יש לנו איזה מין תהליך פנימי, שכל אחד עובר אותו בכל מיני דברים. קודם כל, זה נכון כמעט בכל דבר. קודם כל התלהבות, אחרי זה להכיר את המגבלות ואת הקושי, שאז בדרך כלל ההתלהבות עוברת, כאשר אתה מתמודד עם הקושי, ואחרי זה מגיעים לשלב השלישי, שעכשיו אתה מתחבר בצורה מאוזנת. מה זה מאוזנת? שאתה גם חוזרת לך קצת ההתלהבות, אבל אתה גם מכיר את הקשיים, אז אתה נמצא בתוך המציאות. זה בעצם שלושת השלבים. אבל כאן, שלושת השלבים... על מה את מדברת שדבר סליחי? השלב השלישי?
השלישי
הוא שילוב, כן. השלישי הוא ודאי הרבה יותר הגיוני ואובייקטיבי, שהוא מסוגל לחבר את שני הדברים, זה נכון. הוא מסוגל לחבר את שני הדברים, גם ראיית הטוב וגם ראיית הגבולות, ליצור איזה חיבור מאוזן. זה השלב השלישי. מה אנחנו עכשיו אומרים? הנה, עכשיו כל אדם שמתחיל התחלה חדשה, יש אחד שמתלהב, אחרי זה הוא מגיע לשלב השני, וואו, נבעל, וזה עוזב. למה? למה הוא עוזב? כי ההתלהבות, למה הוא עוזב? כי ההתלהבות עברה, והוא לא יודע שיש צד בתוך המציאות שצריך להחזיק חזק. שלהחזיק חזק זה הצד של השטר, זה השלב של הגבורה, של היראה שהסברנו. אז אתה חייב להחזיק חזק. אז אם אתה לא יודע להחזיק חזק אחרי שההתלהבות עוברת, אתה לא תגיע לשלב האמיתי. שמה זה השלב האמיתי? השלב המציאותי שמבטא את החיבור, את החיבור המאוזן. אז לכן אדם שמבין את מה שעכשיו הסברנו, זה נקרא יהודה, אתה יודוך אחריך, שמבין את השלב הזה, שאתה מבין שתהליך מחייב שלבים. התלהבות טבעית על כל התחלה חדשה, אחרי זה את הקושי, את הגבולות, את היראה, את שמעון, את התחושה של ניחוק, אחרי זה למצוא את המקום המשלב. המקום המשלב זה החיבור של שני הדברים האלה ביחד. את אותו מקום מאוזן, שרואה גם מעלות וגם חסרונות, רואה את הצד המאוזן. שהגעת לצד המאוזן הזה, זה מה שהיום למדנו, שהגעת לצד המאוזן הזה, אז, שאולי נגיד לפני שהגעת לצד המאוזן, לפעמים אדם, הוא צריך להכיר את מה שהסבר, להכיר שהוא רואה את הצד המתלהב, הוא צריך לדעת שאחריו בצד ב'. כי אם הוא חושב שהוא יישאר תמיד בצד א', הוא יתאכזב בסוף. אז צריך לדעת שיהיה צד א', זה צד של חסד ואהבה. אחרי זה צד ב', צד של גבורה. זה הסדר, כל תהליך. אחרי זה מגיע למקום המאוזן. עכשיו שהגעת למקום מאוזן, אל תעצר פה. המאמר שם טוב מסביר את זה עד לשלב הזה. מה שאנחנו עובדים פה במאמר, שאחרי שהגעת למקום המאוזן, אבל זה המאוזן שלך. הנה, עכשיו אתה, אוקיי, אז אני קולט את המציאות נכון. עכשיו מגיע השלב לעבור למעבר. אחרי שהגעת לשלב של האיזון הזה, אז אתה יכול לעבור למעבר, איך עוברים לבעבר? על ידי ההתבטלות, על ידי יהודה. יהודה הוא זה שמעביר אותנו מעבר. זאת אומרת, אם תעצר, אוקיי, אז אני עכשיו רואה את המציאות ריאלי, גם את הטוב, גם את החיסרון וכו', הכל בסדר. לא, 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 בסדר זה נכון. אבל עכשיו צריכים להתבטל כדי לגלות את מה שאיכותי הרבה מעבר למה שאתה מסוגל לקבל. זה בעצם היהודה, יהודה, אתה ידוך אחריך, יהודה שחושף את אותו הודעה למה שמעבר, שם מנצחים באמת. ידך בעורף אויביך. נעצור כאן.